ערב טוב. אנחנו נמצאים באיזה רצף של מועדים, חגים, זמנים שדי מעידים על איזה תכונה שקיימת בעם היהודי, גם בצד הפרטי וגם בצד הלאומי, של שילובים קצת לא נורמליים. עומד חתן תחת החופה ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, וביום המשמח הזה מניחים לו על ראשו במקום הנחת תפילין אפר. אפר. יהודי בונה בית, תורח, עומל, חוסך שקל לשקל, לוקח משכנתה, בונה, בסוף משאיר עמל עמה ללא סיד. יש מנהג באשכנז שאת מגילת אסתר, שכולה שמחה, חלק מהפסוקים קוראים דווקא במנגינה של מגילת איכה. והשילוב הזה בתקופה הזאת שבין פסח לעצרת, בין פסח לשבועות, מאוד מאוד בולט המעבר הזה בין ימי אבל לשמחה, ולפעמים הדרישה ההלכתית מציבה רף מאוד גבוה. הייתי שלשום בניחום אבלים של משפחה שכנה שלא רחוק מאיתנו, שהאימא נפטרה, לא עלינו לא עליכם, 4 שעות לפני ליל הסדר. עכשיו, ספרת לי אחת הבנות, יושבים בליל הסדר ולא יודעים אם לשמוח או לבכות. זה ממש דקות אחרי שהאימא נפטרה. היא אומרת, ממש הספקנו באור שינינו להגיע הביתה. 4 שעות אחרי, לפני ליל הסדר, נפטרה אימא. והשילוב הזה הוא הולך לגב, הוא מאוד מאוד בולט אגב, זר לא יבין על המעבר הזה שבין יום הזיכרון ליום העצמאות, שרבות נכתב אודותיו. התפר הזה של מי שירת היום הזה לעומת היום הזה, לא יאמין שזה אותם אנשים. פשוט כאילו מתחילה פסיכולוגית, משהו באוויר, משהו ב... והשילוב הזה של אבל ושמחה, של המחיר שצריך לשלם לפעמים בשביל השמחה, אני חושב שחז"ל רומזים עליו. אני לא אומר שזה כתוב מפורש, אבל נראה לי שזה רמז. במדרש על ספר תהילים. המדרש על ספר תהילים דורש את הפסוק יענך השם ביום צרה. והמדרש מביא משל. ואגב, מי שפה כבר יש לו ילדים, מי שבעזרת השם יהיו לו ילדים, מי שזוכר אולי מתקופת הילדות שלו, התיאור הזה שמתאר המדרש לפני אלפי שנים דומה מאוד לסיטואציות יומיומיות שהורים נתקלים בהם היום. רק תכף נראה, זה טיפה שונה אולי, תכף אני אסביר למה אני מתכוון. אומר המדרש משל לאב ובן. מדרש בתהילים על הפסוק יענך השם ביום צרה. שהיו מהלכים בדרך, אז לא היו נוסעים באוטו, היו הולכים. תארו לעצמכם אם מישהו פה מישיבת קודש דרות צריך להגיע לנתיבות ואין אוטובוס, אז מה הוא עושה? הולך. קורה? קרה לכם? פעם שלחתם ברגל לנתיבות? אבל פעם הלכו, פעם הלכו. ואז אומר המדרש, אחרי שהוא אומר משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך, ונתייגע הבן ואמר לאביו, והיכן היא המדינה? איפה העיר? עכשיו, למה אמרתי לכם זה דומה מאוד למקרים שקורים לנו? בעזרת השם, כשיהיו לכם ילדים, ואתם מכירים את זה מהאחים הקטנים, זה, נוסעים באוטו, כל ילד ממוצע בעולם, באיזשהו שלב, יש כאלה אחרי חי דקות, יש כאלה אחרי 40 דקות, תלוי לפי זה שיעור חזוניש, אבל כל ילד שואל את השאלה הזאת מתישהו, אבא, מתי מגיעים? זה מה ששואל הבן, לפני 1,700 שנה, במדרש, במשל של חז"ל במדרש. שואל הילד, והיכן היא המדינה? נו, מתי מגיעים? אמר לו, בני, סימן זה יהיה בידך. אומר, צריך להסיק את הילד. אז הוא אומר, בוא אני אעשה איתך משחק. אני אתן לך פטנט. לדעת מתי אנחנו מתקרבים לעיר. אומר לו, אבא לבן, אם ראית בית קברות לפניך, דע כי המדינה קרובה לך. ממשיך המדרש ואומר, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם ראיתם שהצרות מכסות אתכם, באותה שעה אתם נגאלים, שנאמר יענך השם ביום צרה. עכשיו, על פניו פשט המדרש, מה שהמדרש מסתם רוצה ללמד אותנו, קודם כל זה הלכה פשוטה, יש משנה בבבא בתרא שאומרת שמרחיקים כל מיני דברים מהעיר. חלק מהדברים שמרחיקים מהעיר זה קברות. ולכן אגב, בכל המקומות היהודיים אתם רואים שבית העלמין נמצא מחוץ לעיר. הרבה פעמים אגב העיר גדלה ולימים מקיפה את בית העלמין והוא נמצא בתוך העיר. אבל כן, בהרבה מקומות. אבל על פניו, בכל המקומות בדרך כלל בית העלמין נמצא מחוץ לעיר. אבל יכול להיות, זה כבר לא כתוב במדרש, זה אני מנסה לומר על השילוב הזה. אומר האבא לבן, דע לך בני יקירי. איך אומר המדרש? זה כנסת ישראל. אנחנו מתישהו נגיע לעיר, ואתה תראה בעיר כבישים רחבים ובניינים גבוהים וקניונים תוססים וישיבות הומות בלומדי תורה. אל תשכח שמי שהביא אותנו לשם זה אלה שאתה תפגוש בבית העלמין. השילוב הזה בין החיים שאתה תראה בעיר לבין בית העלמין שנמצא בחוץ, או אם תרצו השילוב בין יום הזיכרון ליום העצמאות, זה מה שהאבא מלמד את הבן. אז בואו נקרא עוד פעם את המדרש. יענך השם ביום צרה, משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך, ונתייגע הבן, אמר לאביו, ואיכן היא המדינה? אמר לו, בני, סימן זה יהיה בידך, אם ראית בית קברות לפניך, דע כי המדינה קרובה לך. והשילוב הזה בין המסירות נפש של מי שמסר את הנפש כדי שאנחנו נוכל לשבת וללמוד תורה, זהו השילוב של הימים שבהם אנחנו נמצאים, בין הגאולה הפיזית של חג הפסח לבין הגאולה הרוחנית של חג השבועות. שאגב, ראו זה פלא, הרמב"ן כותב בפירושו לתורה שהימים האלה של ספירת העומר הם ימים טובים, ימים טובים, הוא קורא לזה ימי חול המועד. הוא אומר בדרך כלל חול המועד כל יום זה יום, בספירת העומר כל יום זה שבוע, ימים טובים. אתם יודעים, יש בפסיכולוגיה מבחנים שנקראים מבחני השלכה, שמעתם עליהם פעם? לדוגמה, מבחן מפורסם נקרא רורשך. עשיתם פעם רורשך? אם מישהו מכם ירצה להתקבל לקהילת המודיעין, אז עושים שם מבחני רורשך. מה זה רורשך? מראים לך תמונות קצת עמומות ושואלים אותך מה אתה רואה, ובוחנים מה התגובה הראשונה שלך. עכשיו, כשמישהו רוצה לארגן איזה משהו ומישהו אומר לו לא, שנייה, אני חייב רגע. אומרים ליהודי ספירה, ספירה הימים, מה זה אוטומטית אומר לנו? אבל, נכון? אבל. השילוב הזה של שמחה ואבל לכל אורך הדרך בזכות המסירות נפש. אפשר להביא הרבה הרבה דוגמאות של מסירות נפש, בטח בימים שבהם אנחנו נמצאים. אני רוצה לקרוא לכם מכתב מאוד מאוד מפורסם, יכול להיות שכבר שמעתם עליו, על יהודי יקר, השם ייקום דמו, שנהרג בקרב המפורסם בג'נין, במבצע חומת מגן. חומת מגן לפני למעלה מ-20 שנה, יהודי שלמד בישיבת ההסדר אור עציון, אחרי כמה שנים באור עציון התגייס לחטיבת גולני, שרת בחטיבת גולני, קוראים לו גדי עזרא, השם ייקום דמו, מבת ים אני חושב. וגדי עזרא נהרג בקרב, אם אתם זוכרים, נהרגו שם הרבה אנשי מילואים במחנה הפליטים בג'נין, והוא נהרג חודש לפני חתונתו. חודש לפני חתונתו. ובמהלך השבעה ארוסתו מצאה מכתב שהוא כתב לה, והוא כתב לפתוח רק אם קורה לי משהו. הוא כתב לה מכתב רק אם קורה לי משהו. אגב, זה קרה גם במלחמה האחרונה, אם הייתם עקבתם קצת, היה כמה וכמה פעמים. והוא כותב לה כך: אם המכתב הזה יגיע אלייך, סימן שקרה לי משהו. היום בבוקר קיבלנו הודעה שהמבצע המתוכנן מאתמול יתבצע בעזרת השם היום. אמרתי לך שהמבצע השתנה והוא לא מה שהיה צריך להיות. לא רציתי להדאיג אותך יקרה שלי, היה לי מאוד קשה לו לספר לך את האמת, אבל העדפתי את זה מאשר תשתגעי מדאגה, שהרי משנים מפני השלום. גם השלום הנפשי של האדם אותו אתה אוהב יותר מכל עלי אדמות. אהובה שלי, אני מרגיש שמצד אחד אין דבר שאני רוצה יותר בעולם מלהיות איתך, לאהוב אותך, להקים איתך בית ומשפחה. אבל מצד שני, אין דבר שאני רוצה יותר מלצאת למבצע הזה ולהקות את הנבלים האלה מכה כזו גדולה, כדי שלא יחשבו אפילו לעשות עוד פיגוע או אירוע חבלני, ויקחו בחשבון שבכל פעם שיעשו זאת נקה אותם במקום הכי כואב שיכול להיות, ונהיה מוכנים לשלם את המחיר. אני מוכן להיות המחיר הזה. אל תכעסי על אהובתי, אבל ברגעים כאלה הרגש הכלל ישראלי שלך הוא זה שאמור להוליך אותך, ועליך להלום ברשעה כאילו אין לך חיים פרטיים. בצבאות דוד היו נותנים גט קריטות לפני יציאה למלחמה, והוא כותב בסוגריים, תסתכלי בלאמונת איתנו של הרב טאו חלק ד'. יפה שלי, אני אוהב אותך כל כך, והצער היחיד שלי העובדה שאת תצטערי ושאני לא אזכה להיות זה שיגרום לך להיות מאושרת. הרי אין דבר בעולם שמגיע לך יותר מאושר. לכן אני מבקש שתהיה מאושרת, שתשמחי, שתאהבי ושתפרחי, כי כך ראוי לך. אני תמיד אשגיח עלייך מאיפה שאני אהיה, ואדאג שתיפגשי עם אדם שיסב לך אושר יותר ממני. אגב, היום היא נשואה עם 9 ילדים, מנחת הורים, אפשר לראות ההנחיות שלה.
כמה?
11. אם אני זוכר נכון, 11 הרוגים.
הוא ידע מבוא שהוא הולך למשהו
שהוא... לא יודע. אין לי מושג. אבל זה צבאות בית דוד. זאת אומרת, השילוב הזה בין יום הזיכרון ליום הזה, זה היכולת של היהודי להרגיש שאני עכשיו לאומי, כללי, לא פרטי. לא פרטי. ואתה מסתכל מן הצד, אתה אומר, ריבונו של עולם, איזה קושי יש בזה, השילוב הזה של האבל והשמחה, זה הרי לא נתפס. יודעים שמשה רבינו מגיע לסנה, נכון? במעמד הראשון, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תגאל את ישראל, תעשה יום העצמאות על יום הזיכרון, כי הרי מה קורה שם במצרים? הורגים ילדים יהודים. כל הבן הילוד, היהור אתה שליחו. והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה ויר, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. הסנה בוער או לא בוער?
בוער.
בוער? עוד פעם אני אקרא את הפסוק. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה ויר, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. בוער או לא בוער?
בוער.
בוער, נכון, כתוב.
לא,
אבל כתוב הסנה בוער באש, נכון? פסוק הבא, משה רבינו אומר, אני אגש להסתכל. ויאמר משה, אסור ענה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? כל הפרשנים כמעט של ריבונו של עולם כתוב שהוא בוער. אז רס"ג כותב, מדוע לא יבער, מדוע לא יישרף. חזקוני כותב, מדוע איננו הוקל בתמיהה, וכי לא רואה אני שהסנה בוער באש. זאת אומרת, אומר, צריך להוסיף פה, כביכול, אני רואה שם, אבל למה הוא לא הוקל? הכלי הקר אומר, הייתה שם אש, מדוע לא יבערו גם שאר חלקי הסנה, ועוד נותן גם. הזוהר הקדוש אומר, זה משל לכנסת ישראל. מצד אחד יש אש, שריפה, אבל, צער, חורבן, מצד שני, גאולה. והפלא הגדול הזה קשה להבנה. השילוב הזה בין יום העצמאות ליום הזיכרון, בין העיר הגדולה לבין בית העלמין שהאבא אומר לבן, זה שילוב קשה. בין העובדה שאותו גדי עזר, השם יקום דמו, אומר לה, תדעי לך, הדבר שאני הכי רוצה זה שנבנה בית, אבל קודם כל אני צריך לטפל בבית הלאומי. זה קשה מאוד. כולנו מכירים את הגמרא בסוף מסכת מכות. הגמרא בסוף מסכת מכות מתארת את אותו דו שיח בין רבי עקיבא וחבריו. שם כמה סיפורים, תסתכלו ממש בסוף מסכת מכות, והם עומדים על הר הצופים ורואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, והיו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק, והם אומרים לו, ריבונו של עולם, מקום שנאמר עליו והזר הקרב יומת, ואתה צוחק. אז אומר להם את אותה דרשה מפורסמת, הנבואה הזאת התקם. היכולת לעמוד בימי החורבן, רבי עקיבא חי אחרי חורבן בית שני, הוא היה ממש בתפר, הוא היה בימי בר כוכבה, הוא חשב שבר כוכבה הוא משיח. רבי עקיבא חי באחת התקופות הכי קשות של עם ישראל, והוא יודע להסתכל ולראות שועל יוצא מבית קודשי הקודשים ולצחוק. אחת הדוגמאות המפורסמות, הבאנו אותה פעמים הרבה, לדמות שכל כולה להסביר את השילוב הזה של מתוך האבל, מתוך הסנה הבוער, לראות את הגאולה, זה אדמו"ר מפיאסצנה. אני חושב שהזכרנו אותו גם בפורום הזה. אדמו"ר מפיאסצנה, קוראים לו הרב קלונימוס קלמיש שפירא. אחיו אגב, הרב ישעיהו שפירא, היה מכונה האדמו"ר החלוץ. אולי בבני עקיבא שמעתם עליו פעולות. והאש קודש, האדמו"ר מפיאסצנה, היה בגטו והמשיך ללמד תורה בגטו, וכתב את זה, ואיכשהו זה התגלגל אלינו בדרך ניסית. אגב, הוא כותב בהקדמה שלו, אני זוכר בדיוק את המילים, אבל הוא כותב שהוא מעלה את הדברים, שם אותם באיזה בקבוק, והוא אומר, אני לא יודע אם יישאר יהודי בפולין, אני לא יודע אם יישאר יהודי בגטו, אבל יש מקום אחד שאני בטוח שיהיה יהודי, וזה בארץ ישראל. ואם תוכלו לוודא שהכתבים האלה יגיעו לאותו יהודי בארץ ישראל, למרות שהסנה בוער, אבל הסנה איננו אוכל, אז תיתנו לו את זה. ובעשרות מקומות אתם רואים שהוא כותב את זה לא מתוך הסובה שיש לנו. בסוף אנחנו חיים בדור עם הרבה אתגרים, אבל לא כמו האתגרים של לפני 80 שנה. והוא כותב בהרבה הרבה מקומות על הצורך להתגבר על הצער ולראות את ה... הוא אומר, הרבה פעמים כשרואים חס וחליל הדין, אתה רואה תקופה לא פשוטה, יש איזו מרירות באוויר בצדק, והרבה שואלים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ואתה רואה בצרות כאלה וצרות כאלה, וכל יום אתה קם עם אותו לפרסום ועוד ועוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה. והוא כותב שם לפני 80 שנה, הוא אומר, העצה להתגבר על עצמו, קבל השם חזק ויאמץ ליבך, וקבל עוד פעם, אין מה לעשות, כי ראשית הדין הוא התגברות על עצמו, שמזה נתגלה החסד. רק שאתה מתפשט דין על זולתו, וכשאיש ישראלי מתגבר על עצמו, פועל להעלות את הדין לראשיתו, להתגברות כרוויול על עצמו, ולגלות חסד גדול גם לעולם הזה ולכל צרכי הגופנים הנצחים לנו. הוא כותב, אין ברירה. עכשיו תראו איפה הוא כותב את זה, שם בגטו. הוא לא כותב את זה, אתם יודעים, באיזה משרד עם מזגן ופלורוסנטים. ואז הוא אומר, אני יודע, הן מאוד מאוד קשה הדבר, לא פשוט להסתכל על שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, לא פשוט להסתכל על השביעי באוקטובר, לא פשוט להסתכל על רשימת החללים, לא פשוט, אבל אין ברירה. והוא אומר, מאוד מאוד קשה הדבר, כי האיסורים קשים מנשוא, השם ירחם. אבל בזמן שאנשים רבים מישראל נשרפים חיים לשם השם, ונהרגים ונשחטים רק מפני שהם יהודים, אז צריכים גם אנו על כל פנים לעמוד בניסיון הזה ובמסירות נפש הזאת, להתגבר על עצמו ולהתחזק באשם. ככל שקשה יותר, צריך יותר כוחות. צריך יותר כוחות. אבל כשאתה מסתכל על ההיסטוריה של העם היהודי, מאברהם אבינו ועד היום, אתה מבין את פשט דברי האגדה שאמרנו כולנו בליל הסדר. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. כי פשוטו, תנסו למצוא מאברהם אבינו עד היום דור, אולי בימי שלמה ודוד קצת, שבאמת לא היה לנו בכלל בעיות עם אף אחד. לא היה. מצד שני, אתה לוקח את התקופה של יציאת מצרים, כל האימפריות, יוון, רומא, בבל, מדי, פרס, כסדים, אמורים, אדומים, אף אחד לא קיים. אמרנו כבר פעם, אני לא יודע להוכיח את זה מדעית, או אולי מדעית כן, אבל לא, שיוצאים ממצרים 600,000 גברים לבד מטף. חולפות 3,300 שנה. עם ישראל חוזר לארצו. בשנת תשנ"ט בחודש חשוון עושים מפקד, כי רוצים לעשות בחירות פעם ראשונה לכנסת. וראה זה פלא, אחרי 3,300 שנה, כמה יהודים יש בארץ ישראל?
600,000.
עכשיו אפשר להגיד זה מקרה, יופי, איך אומרים החבר'ה? פוקס, פוקס. מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, לא רואה אותו בשום מקום. ואומר הרבי מפייצצנה, זה הרמז, זכור את אשר עשה לך המלאק, אשר קרחה בדרך, רוצה לקרר אותם ולהשפיל אותם, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, לאותם שנופלים, היינו שרוחם נופל בקרבם, בהם היה יכול המלאק לפגוע. משה רבינו הראה לנו שגם במלחמה, גם כשגבר המלאק לפי שראות עינינו, אין רואים עוד שתבוא תשועה. מכל מקום נסתכל כלפי מעלה ונצפה לישועה שתבוא ממרום פתאום, שלא בדרך הטבע. במילים אחרות, השילוב הזה ביהדות בין פסוקים במנגינה של איכה לפסוקים במנגינה של אסתר, בין חתן שעומד בחופתו לאפר מקלה על ראשו, זה הנוסחה שצריכה לומר לנו, גם כשיש אפר מקלה בסוף תהיה חתונה, גם כשיש איכה בסוף תהיה מגילת אסתר. ישועת השם כהרף עין. וכשאתה מסתכל לכל אורך ההיסטוריה, אתה רואה שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אתה רואה בסוף הרי זו תופעה לא נורמלית. אין עוד עם שניסו כל כך הרבה פעמים במהלך ההיסטוריה להרוג אותו. אתם יודעים שהירושלמי לומד מפסוק במשלי, שיין לליל הסדר צריך להיות בצבע אדום, שנאמר אל תראה יין כי יתאדם. והשולחן ערוך פוסק את זה להלכה בלשון של רצוי, ראוי, אלא אם כן הלבן עדיף ממנו. כותב התז הרב דוד סגל, אחד מחשובי פרשני השולחן ערוך, הוא מסביר בשם הירושלמי למה עדיף יין אדום. הוא אומר, אבל היום לפני 400 שנה משתדלים לא לקחת יין אדום. למה? למה לא לקחת יין אדום? הוא אומר, בגלל העלילות של הגויים, שהם טוענים שאנחנו משתמשים בדם לא עלינו להפיית המצות. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אני חושב שהבדור שלנו צריך לשתות דווקא יין אדום. אנחנו כבר לא פוחדים מאף אחד. אז הרבה פעמים אנחנו עומדים מול מציאות קשה, והיא קשה. האדמו"ר מפייסצנה לא אומר שהמציאות קלה. המציאות היא קשה. אבל האמונה היא זו שמפיחה בנו חיים. הוא אומר, מה שעושה עמלק הוא מקרר אתכם. הוא אומר, אל תאמינו בקדוש, זהו, נגמר, הכל אבוד. אוי ואבוי לשמוע קולות כאלה. אוי ואבוי, אנחנו אבודים, אנחנו גמורים, אוי ואבוי. אוי ואבוי. עכשיו, אחרי היסטוריה של 4,000 שנה, שלצערנו כל כך הרבה ניסיונות שניסו, ואומרים שהקדוש הוא לא נותן להם. לא נותן להם. אז אנחנו יכולים להגיד את זה בדור שלנו? אז איך אומר הרב קוק זצ"ל? אהבתנו הגדולה לאומתנו לא תסמת עינינו מלבקר את מומיה. יש בעיות, יש אתגרים, יש צרות, יש איסורים, צריך להתמודד איתם. הקושי הוא קושי, אבל בסוף השילוב הזה, התפר של יום הזיכרון ויום העצמאות, הוא התפר של המעבר מאבל ליום טוב. הוא הקשר שיש ביהדות לכל אורך הדרך. ותמיד צריך לזכור, הקשר הזה אומר שגם אם עומדים עלינו לחלותינו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אגב, בוודאי בדור שלנו, אם יש דור שאין לו לגיטימציה להיות בכיין, זה הדור שלנו. לא מומחה גדול לענייני ביטחון, למרות שאני עוסק בזה כמה עשרות שנים, אבל אני חושב שמעולם מצבו של העם היהודי לא היה יותר טוב. עכשיו, להגיד את זה בימים האלה זה נשמע הזוי, כי חטפנו מכה איומה, אבל עדיין צבא הגנה לישראל נחשב צבא חזק מאוד, ויכולות הביטחון של מדינת ישראל יכולות חזקות מאוד, וליהודים יש היום כוח מגן משלהם, מה שלא היה 2,000 שנה. אז צריך לחדד את המסרים, צריך לחדד את המטרות, לחדד את הייעוד, לחדד את המטרות, יש הרבה מה לעשות, אני לא אומר שלא, אבל בגדול שבן אדם קם עם מחלה בבוקר, לא מרגיש טוב, אז הוא לא אומר הכל עבוד, הוא יודע יום יומיים וזה עובר. עכשיו פה אנחנו לא נשכח את הצרות. הצרות האלה צרות קשות, שילמנו מחיר היום ונורא. בתי העלמין זה מחיר היום ונורא. פצועים זה מחיר היום ונורא. משפחות עם טראומות, עם בתים, אין ספק, מחיר היום ונורא. אבל בסוף השילוב הזה אסור שזה יקרר אותנו באמונתנו בקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם, ישועת השם כהרף עין. זה היסוד של הימים האלה, של בין פסח לשבועות. שאלות?